רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לא יפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו. צהריים טובים לך סביון, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך חיננית?
מצוין, טוב לראותך. וצהריים טובים לאורחת היקרה והמכובדת שלנו אירה ויגדורצ'יק. צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה שלומך?
תקופה לא פשוטה, קשה להאמין בתקופה הזאת, אבל נחמד קצת לצאת מהאולם כזה, לגוון.
תכף אנחנו נשמע, בטח. ואנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם השיר המקסים, המקסים, המקסים של אמיר בניון, ניצחת איתי הכל.
את מיתרי אהבתך, איזה מזל. מזל שיש אותך. את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי, מתלהב כמו ילד נענק בך, ואז אני נשאר. בסוף כל לילה אני בא את רזי צניעותך, את נותנת לי ללמוד, וריחמת עליי כמו אם, וניצחת איתי הכל.
עכשיו בשידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז שוב צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו, ושוב צהריים טובים לאורחת שלי הנהדרת, אירה ויגדורצ'יק, מה שלומך?
שוב.
רק תתקרבי למיקרופון.
מאוד נחמד שאני מחוץ לאולם, באווירה כזאת שונה לחלוטין, קצת אפשר לדבר על הקשקש, זה כמו מפגש חברות. כי ככה אני לא יוצאת מהאולם ספורט בגדול, 10 שעות, תקופה מאוד לא פשוטה, החלטות לא פשוטות. למאמן מה עושים בסיטואציה הזאת, בלי תחרויות, עם פציעות, איך מחזיקים את הבנות. אבל בגדול, הכל טוב. שמש זורחת, החיים נמשכים, הכל בסדר.
לגמרי, לגמרי. אז אנחנו מארחים היום ברדיו סול את אירה, שהיא מאמנת נבחרת ישראל, שמאחורייך ועוד לפנייך, כמובן, שנים רבות של דברים והישגים.
אמן.
חמסה, בלי עין הרע, טובים ונפלאים. ונתחיל עם סיפורך כצעירונת שמגיעה לארץ ישראל. בואי ספרי לנו.
רחוק. כן, צריך לחזור במוח מאוד רחוק. אני העלייה הציונית, אני גאה בשביל שאני שייכת לעלייה הציונית, עלייה של 79. שנה האחרונה מברית המועצות, אחרי זה נסגרו השערים, והעלייה חודשה רק בשנות ה-90. זו תקופה מאוד לא פשוטה, כי לא ידענו בכלל מעבר לעובדה שארץ ישראל קיימת, מה זה ארץ ישראל, מה זה יהדות חוץ מהשורה החמישית בתעודת זהות. ככה ידענו שאנחנו יהודים, היה לי כתוב יהודיה, וחוץ מזה שיהודיה מסריחה ששמעתי ברחובות, לא ידעתי במה זה מתבטא. לא היה מעבר לזה שום ביטוי. אני באתי ממוסקבה, זו עיר הבירה של ברית המועצות, האנטישמיות שם הייתה מטורפת. אני התאמנתי, שזה מאוד נדיר ליהודיה להתאמל בהתאמנות אמנותית, כי בגדול ההורים שלי חשבו שזה משהו חולף וזמני, שאני אהיה פיזיקאית, מתמטיקאית, כמו אחי. אחי הוא דוקטור למתמטיקה, וזה לא חלף. ואז יום אחד, כשהייתי בת 15.5, אבי היה מורה להיסטוריה, של קומוניזם ומנהל בית ספר, אבי הגיע, ואני שמעתי שהוא אמר לאמא שלי, נלי, אני לא יכול יותר לשקר לילדים, הוא לא התכוון אלינו. הוא התכוון ליום יום שהוא מגיע לבית ספר, ומספר שקר לילדי ברית המועצות. הוא אומר, אני לא יכול יותר. וכך הגשנו בקשה, אנחנו היינו שנתיים.
למה הוא התכוון שהוא משקר לילדים?
כשאתה מתחיל את הבוקר ומספר כמה הקומוניזם הוא יפה וילדים רעבים, כמה זה נכון, ואין בגדים, ואין לחם, זה המצב האמיתי. זאת אומרת, הדבר, אתה יודע, אמר צ'רצ'יל דבר מאוד נכון. הכי רע בקפיטליזם, שיש עשירים ואין שוויון. והכי טוב בקומוניזם, שיש שוויון כולם עניים. זאת אומרת, זה שיש משהו מעבר לזה לא ידענו, אבל לספר כל בוקר ולגדל דורות שזה טוב, שזה נורמלי, בסופו של דבר, גם בן אדם כמו אבי, מגיע למסקנה שזה לא זה. הוא היה מורה להיסטוריה של קומוניזם, הוא היה בוגר של פקולטה. סבא שלי, אמנם מצד של אמא, אבל הוא היה 25 שנה בגולג. הוא זה שהיה יוצר את המהפכה. אנחנו נצר וקרובי משפחה של ארלוזורוב.
וואו.
אני גדלתי במשפחה שהאימון בקומוניזם היה מטורף. סבא שלי, אחרי שיצא ב-53 מגולג, נשאר עם כרטיס אדום של קומוניזם. הוא גם אחרי זה אימין בזה. זאת אומרת, האמונה הייתה כזאת. לזה התכוון נביא, שהוא אמר לאמא שלי, לא יכול יותר. הוא עם עצמו לא יכול יותר.
ואז גם לה בו החלטה לעשות את השינוי הגדול.
ההחלטה הייתה מאוד מאוד קשה, כי כמו שאני אמרתי, אחי, אמנם הוא דוקטור למתמטיקה, הוא בוגר ממני ב-12 שנה, אבל הוא חירש מלידה, הוא אמנם מדבר 3 שפות, אבל אמי אמרה, אני לא יכולה לקחת אותו לאיזשהו מקום שאני לא יודעת מה זה. הוא לא ילמד עוד שפה, אני נשארת. ואז אבי אמר, אין בעיה, אנחנו כאילו חולקנו במשפחה. הייתי צריכה לעלות עם אבי, ואם הייתה צריכה להישאר עם אחי, כי לא האמינה שהוא יכל ללמוד שפה ולחיות במשהו שלא ידענו מה זה. ובסופו של דבר אבי, אתה יודע, כמו כל יהודי מאוד הרמומי, הוא עשה טריק. אנחנו היינו נפגשים בבית עם המשפחות שעולות. סוגרים את הדלת, פותחים מים, שקגבי לא ישמע, וקצת לומדים עברית, קצת מדברים על ארץ ישראל, וככה הגיעה משפחה, הוא בכוונה הזמין אותה, משפחה שכבר קיבלה אישור עלייה, והייתה שם בחורה יפה יפייה, שהייתה צריכה לעלות תוך חצי שנה עם המשפחה. הוא הכיר את הבחורה הזאת לאחי, קוראים, כן, וקרה הדבר הזה, אתה יודע, זה קרה, הדבר הזה, אחי התאהב בה, היא עלתה ארצה, היא חיכתה לו שנה, ואז הוא אמר, זה לא משנה לאיזו שפה, אני אלמד את השפה, אני רוצה לעלות לאותה בחורה. וככה אנחנו ב-79 עלינו, שאחד הדברים שאני ביקשתי מאבי, האם הוא יכול לבדוק אם יש בארץ ישראל התעמלות אמנותית, כי התעמלתי. זה היה מאוד לא פשוט, הוא היה מסתגר במקלחת, פותח מים, ומתקשר לצלב האדום, כי זה הקשר היה עם העולם החיצון, העולם החוץ מברית המועצות, ואמרו שכן יש, הוא יצר קשר עם האיגוד הישראלי, 79, זה שנה לפני משחקים אולימפיים במוסקבה, וכשעלינו, אני לקחתי ישר בגדול משדה תעופה למשפחה עומנת בחולון, זו הייתה אחת המאמנות שאחרי זה עבדה איתי, וככה בגדול נשארתי בחולון, שאני התעמלתי שם, אמנם לא נסענו לאולימפיאדה בגלל פרישה של ברית המועצות לאפגניסטן, אז החרימו את העולם המערבי, החרים, אבל ככה אני בניתי בחולון את ההתעמלות אמנותית ממשהו מאוד מאוד קטן. כן, זו הדרך לעלייה.
מקסים, ממש 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 מרגש, ובעצם ממועדון מאוד מאוד קטן של 15 בנות שמתעמלות, אני מבינה שהיום יש כמה מאות.
ממועדון מאוד קטן שבמקרה לגמרי הגעתי לשם.
אני אומרת אין מקרה, זה בורא עולם.
לא, המקרה זה מקרה. בורא עולם. כן, המקרה זה כאילו להגיד הבורא עולם, אין מקרה בכלום. כן, כי אותה מאמנת שאני גרתי אצלה, היא זימנה אותי, אני עוד למדתי בווינגייט, זימנה אותי לבוא לשבועות, לכמה שבועות, כי היא נסעה ב-88 אוגוסט לאולימפיאדת סיאול עם המתעמלות, היא פשוט לא חזרה משם. היו להם בעיות משפחתיות והם עזבו את הארץ בדרך כזאת. ואני נשארתי לא כמה שבועות, אני נשארתי עם המועדון, ילדה צעירה שעדיין לומדת עוד בווינגייט. ומאז אני מימשתי את כל היעדים, אני אפילו לא קוראת לזה חלומות. יש שם 300 בנות.
וואו.
יש תחרויות בינלאומיות, יש את הגרן פרי, אנחנו מרימים דגל ישראל, ההתעמלות אמנותית כמו שמעלה מפה, ולא רק מוח, אלא בדיוק כמו שאמר נורדאו, כן, גוף חזק אצל יהודים.
מקסים, מקסים. ספרי לנו מה קורה בעצם כבר שנה, שאנחנו בתוך התקופה הזו של הקורונה, איך זה לאמן, מה עובר על הבנות, מה עובר עלייך כמאמנת?
תראי, בגדול בכלל השנה אולימפית, היא נקראת שנה אולימפית, שהאולימפיאדה הייתה צריכה להיות באוגוסט 20, זו שנה הכי קשה לספורטאים ומאמנים. אלה שהגיעו ועשו כבר את המינימום. כי אתה מותש מארבע שנים לעשות את המינימום, להגיע לאולימפיאדה. בגדול, במשחקים אולימפיים אף פעם אין שיאי אולם, כי כל הענפים וספורטאים הם מותשים כבר. והאלוף הוא זה ששורד, כי זו כבר תקופה המון לחץ, כבר גם המאמן וגם ספורטאי כבר רוצה פורקן, הוא רוצה שזה ייגמר ויהיה קצת חופש. ואז מתרחש האסון הגדול, שקודם כל אנחנו לא יודעים אם תהיה אולימפיאדה. דבר שני, צריך להתעמל עוד שנה. צריך להתעמל עוד שנה ללא יעדי תחרות, כי אתה לא מבין מתי יש תחרות, אם יש תחרות. ופתאום אתה מתכונן לתחרות ואז אתה לא יוצא כי משהו משתבש. ואתה צריך להחזיק אותן 10 שעות. הבנות האלה שגיל 18, 19, 21, שרוצות לחיות ולצאת ולבלות, ואין ניסיון בזה. זאת אומרת, גדולת המאמן היא לא ידע שהוא יש לו מהלימודים או מזה שהוא יתעמל בעצמו. זה ניסיון. ופתאום אני עומדת מול סיטואציה, אני לא התנסיתי בזה. אני לא יודעת איך מתמודדים עם זה. באמת שלא יודעת. זו סיטואציה שאתה כל יום קם לאתגר חדש. לאחת שהיום לא בא לי להתעמל, אני רוצה חופש עד שנבין בשביל מה אני עושה את זה. ואחרי זה כמות הפציעות היא מטורפת, כי פציעה היא גם משקל. שקשה להם לשמור, הפציעה היא מצב נפשי. איך אתה מתמודד עם עצמך בכזאת סיטואציה? התעמלות אומנותית זה ענף של שואו, זאת אומרת, הספורטאית שלא מקבלת את הכל שבועיים, שהיא רגילה, את השואו שלה, שהיא מראה מה היא יודעת, שאנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים. זה לא רמת משקולות. היא חייבת את הקהל ואין קהל. אין לנו, אנחנו שוכחים, זה מאוד מהר שוכחים, איך לעמוד בלחץ וכל שבוע לצאת לתחרות ולהכין את עצמך ואת הספורטאים. זה אתגר שהוא מטורף.
זה פתאום בעצם ממצב מאוד מאוד אינטנסיבי, של חיים מאוד מאוד אינטנסיביים עבורך כן. כמאמנת ועבורן כמתאמנות,
כן.
להגיע למצב של שביטה.
שכאילו שביטה, אבל אתה צריך להמשיך באותו דרייב, כי אם אני לא אמן, אני אאבד אותם. הם יאבדו את הכושר, הם יאבדו, ואני צריכה להמשיך את השעות האלה לעשות את זה, ולדעת ליצור בעצמי את העליות ואת המורדות ואת השיאים. עכשיו, איך אני חיה עם עצמי ועם הצוות שאני צריכה להכריח, או לשכנע שאנחנו באותו דרייב? זה מטורף. אני אגיד לך, אני תמיד עשיתי את זה. להיות מאמן אולימפי זה המון המון לחצים ועומסים, וקשה לחלוק את זה עם מישהו. תמיד צריכה להיות הכי חזקה והכי החלטית והכי... אבל אני קמה כל בוקר, מסתכלת במראה ופשוט אומרת לעצמי, עירה, את מסוגלת, לכי על זה. לכי לאמן, את מסוגלת. וזה באמת אימון עצמי יומיומי. כל בוקר זה קושי מטורף, בדיוק כמו לספורטאיות, זה באותה מידה.
קראתי באחד העיתונים שלפני כמה חודשים, הייתם באמצע אימון, רצו לבוא, לתת לכם כנסות על זה שכביכול יש איזושהי התקהלות, וראיתי שהרם טלפונים לכל מי שרק אפשר כדי שיבטלו את זה, והבנתי שבעצם הבנות גרות באיזשהו, או גרו, אני לא יודעת, תכף נשמע ממך, בבית מלון, ממש הן חיו בסוג של סגר, כדי שהן תוכלנה להמשיך ולהיפגש, מה שנקרא, המצאת כבר את הקפסולה.
ברגע שזה התחיל במרץ שנה שעברה, שאף אחד לא ידע שככה תראה השנה, זה היה לי ברור, זה קבוצתי, זה מתעמלות שהן חייבות להיות ביחד. אנחנו שמנו אותם בדירה, באיגוד ההתעמלות בגדול. קודם כל, תודה רבה לאיגוד ההתעמלות. על זה שהם זרמו איתי בנושא הזה. והם שמו אותם באומנם דירת פאר, זו אומנם דירה מאוד יפה, על שפת הים בבת ים, ואנחנו היינו למרות הסגר מגיעים כי מבשלים להם, מאמנים אותם בדירה בלט, כושר, אחרי זה יוצאים לפארק, כי חייבים אוויר, אני לא יודעת למה מישהו קבע שאסור להיות באוויר, זה דבר א' ב' של הריאות, ואנחנו זרקנו מכשירים בחוץ, בפארקים, ורצנו. וזה נראה כמו, אתה יודע, כמו סרט מצויר, כי רצו אחריי, אני הכרתי את כל פקח ושוטר בבת ים, את כל שוטקים רצו איתי, כמעט זרקו, ואחרי שהם הבינו שלא ניתן להחזיר אותי בחזרה, וזו נבחרת אולימפית, אני שיתפתי אותם, אני הכרתי את כל הקצינים הכי בכירים במשטרה, הייתי פותחת בזה בוקר, והייתי אומרת, נא להזהיר את הפקחים, אנחנו יוצאים לרוץ בפארק.
היית צריכה לקנות איזה מגפון.
לא, ככה אנחנו נראינו. זאת אומרת, אני תמיד מאמינה בדבר שניתן להזיז את העולם. את יודעת, תנו לי מקל אחד קטן, ואני אזיז את כל... זה אמיתי, זאת אומרת, כשגם
פונים... כוח הרצון.
הכוח השכנוע והסבר למה אנחנו... מה זה משפחה גרעינית? משפחה גרעינית זה לא לפי בדיקת דם. המשפחה גרעינית זה כשאנשים גרים באותה דירה. זאת אומרת, הם מתעמלות עם משפחה גרעינית. למה הם לא יכולות לצאת החוצה? להפך זה אוויר. זאת אומרת, אני התמודדתי עם הדבר הזה. עכשיו הם גרות בחולון, בדירה, זכורה, גם ליד האולם. שאני חושבת שזה עוד הדבר היחידי שמציל אותם פחות או יותר, קודם כל מנסיעות, דבר שני, להיות חשופות ליותר אנשים מהבתים. אני בטוחה שאם הם לא היו סגורות בדירה, הם כבר לא היו קיימות. זה הכמות החשיפה, הכמות הגירויים, הכמות הפיתויים, הם לא ניתן לעמוד בזה.
בנות כמה הן?
מ-18 עד 21.
זאת אומרת שהייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שהם לא ראו את המשפחות שלהם ולא ראו חברים.
החברים לא רואים עכשיו כמעט אף אחד, הם לא ראו. חוץ מזה, אין להם חברים. זו מסגרת כזאת שהם חיות עם עצמן. גם במצב רגיל, הם מתאמנות 10 שעות ביום. זאת אומרת, אין זמן לחברים. זה לא, אבל זה שכאילו, בלי בתים זה גם לא טרגדיה. הטרגדיה שאי אפשר לצאת בערב לצאת, לצאת. את יודעת, אנחנו אנושות, במיוחד הספורטאיות, שהן סגורות. הרי אני פתחתי במשפט, איזה יופי שאני יצאתי מאולם.
נכון.
הן עושות אולם בית, אולם בית. איזה אומס נפשי מטורף הן עוברות. זה בעיה. למען הספורט, למען ההישג, למען להיות באותם משחקים אולימפיים שעברו ליולי 21.
פשוט לראות איך אפשר, כנגד כל הסיכויים, ליצור משהו שהוא מיוחד ביותר.
כן.
ספרי על התחרויות האחרונות, על הניצחון הגדול.
אני מאוד חששתי לפני אליפות אירופה הזאת שהייתה בקייב, לפני 3 חודשים, כי לא התחרנו שנה. אני לא הייתי בכזאת סיטואציה. מתעמלת אומנותית מתחרה כל שבועיים. זה תחושת הבמה. זה חובה. זה פשוט חובה. כי היא צריכה לדעת להתמודד עם הלחצים, זה לא מספיק שמתאמנים. זה מאוד משנה ומשבש כשאת יוצאת לקהל, את יוצאת לרעשים, את יוצאת לכזאת סיטואציה. התאמנות אמותית זה זריקות, זה מוטוריקה עדינה, זה מצריך ריכוז מטורף. מאוד חששתי. ובגלל זה זה ריגש עוד יותר, המדליה את זהב. אמנם לא הייתה ברית המועצות, רוסיה לא הייתה, היא המתחרה העיקרית. אבל אני תמיד מסבירה שאנליזה שלנו של ההישג, במדינת ישראל בטח, היא לא באה מי נמצא או מי לא נמצא, איזשהו ניתוח מקצועי. אנחנו השמענו התקווה, אנחנו הרמנו דגל, אנחנו עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות, שלמען זה קיים ספורט ההישגי. עכשיו, אני הסברתי את זה, אני תמיד לא מצליחה לעצור את הדבעות שאני מדברת על זה. לעלות בקייב את דגל ישראל ולהשמיע תקווה על האדמה הזאת, שזה בגדול קבר אחים הכי גדול שיש, הבאבי יאר, שנרצחו קרוב ל-70,000 יהודים, ופשוט קבורים שם מתחת לפארק שאוקראינים מטיילים רגיל. זה באמת לא ניתן לתאר כמה זה חשוב, כמה זה עושה את זה בדיוק, למה אנחנו חיים בארץ ישראל, מה המטרה שלי כמאמן הישגי, כמה זה, יכולתי להגיד, וואו, אין ארץ אחרת, הרמנו שם את הדגל, אפשר להעלות את העצמות האלה, מה לעשות, אבל זה המינימום, מינימום, את יודעת, קרה אחרי זה דבר מאוד מעניין, שלחו לי, את יודעת, ב-SMS, ששבועיים, אחרי שחזרנו משם ודיברתי על זה, על בבי יאר, וכמה חשוב היה להעלות שם את הדגל, שבמדינת ישראל, במבחן, בהיסטוריה, כיתה י', כהכנה לבגרות בהיסטוריה, נשאלו התלמידים אחרי השאלה, נבחרת ישראל קבוצתית זכתה במדליית זהב באליפות אירופה, ומאמנת דיברה על בבי יאר, על יהדות, על הדגל ועל ההמנון. נא לענות כמה סמלים לאומיים היו שם על מה שדיברה המאמנת. אין יותר כבוד וגאווה להעביר מסר לילדים שאנחנו זכינו מדליית זהב, ושרואים במה שאני אמרתי את הסמלים לאומיים. כן.
אני חייבת להגיד לך שתחת המעטה שכביכול, והתקשורת, ואת יודעת של אישה ככה קשוחה, אני מגלה אישה כל כך רגישה, עם נפש מיוחדת ומדהימה, ומה זה הצלחת לרגש אותי עכשיו, אירה, חבל על הזמן,
כן.
לפגוש אותך, לראות כמה הציונות זורמת באורכייך, כמה מסרים ערכיים, מעבר לקטע של לייצג את המדינה, לשגרר את המדינה, מעבר לעניין של הספורט, שגם בתוך הספורט כמובן מגולמים, כל הערכים
הכל.
שיכולים רק לחשוב עליהם. ואת ביקשת גם לשמוע את השיר ירושלים של זהב.
נכון.
ואני חושבת שאישה עם לב זהב ראוי כרגע לשמוע את ירושלים של זהב.
אוויר הרים צלול כיין, בריח אורנים, נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינות איך היבשו בונות המים כי קרה שוק ריקה ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה בסלע מייללות רוחות ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים
עכשיו נפגשים בטוב, האופטימיות תנצח.
ואנחנו בפינתנו נפגשים בטוב, שמענו את השיר המקסים ירושלים של זהב, ויש לנו במדינה שלנו שפע אנשים עם לב של זהב. אחת נמצאת כאן לצידי באולפן, ואנחנו נמצאים על הקו עם עוד בחורה מדהימה, ששמה דנה כהן, צהריים טובים לדנה? אוקיי, מיד תהיה על הקו, אין שום בעיה. אני אספר בינתיים על דנה, ואני אשתף אותך, אירה. את מי אנחנו עומדים לעלות על הקו? אנחנו עומדים לעלות על הקו את דנה כהן, שיזמה יוזמה מאוד מיוחדת, שנקראת ההלפי של ההלפרים. שאלה אנשים שהחליטו ליזום ולסייע ולתרום תרומות ממגוון כיוונים לאנשים כאן במדינה. דנה איתנו על הקו. צהריים כן. טובים לדנה.
היי, מעניינים.
בסדר, בסדר גמור. גם יש לי אורחת איתי כאן באולפן, אירה ויגדורצ'יק, מאמנת נבחרת ישראל, שגם היא שומעת ותשמע את ה... שיחה המיוחדת שלנו, ואנחנו שמענו לפני זה את השיר ירושלים של זהב, ואני אמרתי שיש אנשים עם לב של זהב, אחת מימיני כאן באולפן, ואחת שאני אארח אותה בראיון הטלפוני. אז דנה, אני הקדמתי הקדמה קצרה, בואי ספרי לנו מה זה המיזם, איך הוא נולד, בבקשה.
אז אלפי זה בעצם פלטפורמה, זה אתר אינטרנט להתנדבויות חד פעמיות ונקודתיות, שבא באמת לענות על צורך של הרבה מאוד אנשים שרוצים להתנדב, אבל לא מוצאים את המסגרת המתאימה. אני רציתי להתנדב, והמחסמים שהיו בעולם ההתנדבות תקשו עליי וגרמו לי בסופו של דבר לא להתנדב. אז כמובן שצריך התנדבויות ארוכות טווח, וצריך סינון של המתנדבים, אבל ראיתי, זיהיתי שיש גם צורך בהתנדבות מסוג קצת אחר, שיוכל להתאים לכולם, איך שהם רוצים ומתי שהם רוצים. זה יכול להיות עזרה בכתיבת קורות חיים לנערה בסיכון, וזה יכול להיות הסעה של קשישה לבדיקה בית חולים או לחיסון, להתקנת מאחז יד בבית, כל דבר שהצורך הוא באמת נקודתי, אבל מצד שני בא לענות על צורך שהוא מאוד מאוד גדול, ופשוט רציתי להנגיש את עולם ההתנדבות, לאפשר לכמה שיותר אנשים למצוא את עצמם בעולם הזה, להתנסות בעולם ההתנדבות, שאולי גם זה בסופו של דבר זה יוליד את האפשרות להתנדב באופן ארוך טווח ומתמשך, אבל כן איזשהו שער לעולם ההתנדבות, איזשהו ניסיון ראשוני בעולם הזה, לפני שמתחייבים באמת את טווח ארוך. ככה זה באמת נולד באמת מהצורך האישי שלי, והיום אני רואה שיותר ויותר אנשים מזדהים ומגיעים לאתר ומוצאים את הדרך הזאת שנכונה להם להתנדב, שלא התנדבו לפני. 50% מהמתנדבים שלנו לא התנדבו לפני ילפי, כלומר לא מצאו לפני זה את המסגרת להתנדבות, והצלחנו להכניס אותם למעגל המתנדבים.
אני הבנתי מתוך שיחה קודמת איתך שיש גם ממש קבוצות של עובדים של חברות שהצטרפו באופן קבוצתי ממש להתגייס ולהתנדב, לתרום ולסייע. בואי ספרי לנו על כך.
אז היום יותר ויותר חברות מזהות שהעובדים שלהם מחפשים במקום עבודה הרבה מעבר לתנאים המשכורת וכל הכיף מסביב, הם גם מחפשים במקום עבודה שהוא בעל ערך ושהוא תורם לחזרה לקהילה, והבינו שזה נורא משמעותי. אז חברות, עשרות חברות מובילות בארץ כבר שותפות שלנו, ומאפשרות לעובדים שלהם להתנדב על בסיס קבוע, בין אם זה התנדבויות שהם סוגרים להם, שהתנדבות קבוצתית של יום גיבוש, ובין אם זה התנדבויות שהם יכולים לעשות עם המשפחה שלהם בחופשים, או התנדבויות שהם יכולים לעשות בזוגות ביום אהבה. אנחנו מנסים תמיד לעשות איזשהו נושא סביב ההתנדבות, וככה בעצם החברות מנגישות התנדבות לעובדים שלהם, גם כי הם עובדים מרוצים יותר, שמרגישים הרבה יותר מחויבים למקום העבודה, כי הוא מאפשר להם הרבה מעבר רק לתת עבור המקום, אלא אני גם מקבל בחזרה, ואני יוצא גם להתנדבות, ורואים גם את הצרכים שלי, ועובדים רבים ממש מעידים שזה שינה לחלוטין את היחס אליהם למקום העבודה, כשאפשרו להם גם התנדבות במסגרת העבודה, זה מראה המון על הארגון, גם כשהמנכ״ל יוצא להתנדבות, או שהמנהל יוצא להתנדבות, זה ממש נותן דוגמה אישית, וחברות באמת שותפות לנו כבר שנים בהנגשת תוכנית התנדבות שתתאים לכל החברה, כי בהרבה מאוד חברות לפני זה, היה את האופציה של יום אחד בשנה שיוצאים להתנדבות, ועושים צביעה איפשהו, או שעושים אריזות מזון, וזאת האופציה היחידה. ובשותפות איתנו, יש להם מגוון רחב מאוד של התנדבות, וכל אחד יכול לבחור את מה שמתאים לו. אם הוא רוצה לפגוש את האוכלוסייה, אם הוא רוצה לעזור מהבית, אם הוא רוצה לעזור בקבוצה או לבד, כלומר, יש פה באמת קשת רחבה מאוד של אפשרויות ש... חברות יכולות לתת לעובדים שלהם את המגוון הרחב הזה להתנדבויות.
זאת אומרת שאתם עושים ממש את המאצ'ינג בין הצורך לבין הרצון, כדי שבעצם משאבים בעיקר של כוח אדם, של זמן, לא ילכו ככה לאיבוד והתמסמסו.
בדיוק, אנחנו יודעים לסגור להם את כל הפינות.
את כל הפינות והקצוות. אני גם קראתי בדף הפייסבוק המאוד מאוד מרגש שלכם, שיש כאן קבוצה של מתנדבים ותיקים, בחורה בשם או אישה בשם גלית ובני המשפחה שלה, שהתנדבה לסייע לצעירים ולצעירות בסיכון, קבוצה שממש אין להם עורף משפחתי. נשמח לשמוע עוד את הסיפור.
אז זה, אני לא יודעת בדיוק על איזה התנדבות את מדברת, אבל אם זה מה שאני זוכרת נכון, אז היא הלכה, הם הלכו בקבוצה.
שתרמו להם ערכות של רחצה.
ערכות היגיינה, כן, בדיוק. תרמו להם. יש הרבה מאוד חברות גם שהן מגיעות להתנדבות, ונגיד לעשות פעילות באותו מקום, ואז באמת מזהים את כל החוסרים הנוספים של אותם אנשים. הם ראו שאין להם מוצרי היגיינה, הם ראו שהם יוצאות לשוק העבודה בקרוב, הם נורא מתקשות בכתיבת קורות חיים, ובכלל להבין מה זה עולם התעסוקה. אז באמת החברות, מעבר להתנדבות שאליהם נרשמו והלכו לעשות אותה, הם גם מוצאים, מזהים שם עוד צרכים, ונוצר איזשהו חיבור אישי, וזה לא באמת שמגיעים לפעם אחת והולכים. אז באמת הם הגיעו, הם זיהו את כל הצרכים שלהם, חזרה למשרד, סיפרה את הצורך, ועובדים שם באמת התגייסו ותרמו ביחד את הערכות. החברות, על הרוב אומרות, העובדים יגייסו, ומה שהם גייסו, אנחנו נשלים בדיוק את אותו הסכום. אז אם העובדים גייסו 5,000 שקל לערכות, אז החברה תורמת עוד 5,000 שקל לטובת הדבר הזה. אז באמת אפשר לראות פה את המעגלים שמתרחבים שבינם יוצא להתנדבות אחת והם מזהים הרבה יותר צרכים, ולוקח איתו וסוחף איתו עוד אנשים אחריו לעשייה הזאת.
אני בטוחה, דנה, שיש המון המון סיפורים מרגשים, כי להיות בתוך עשייה כזו חיובית וטובה זה מרגש, בטח. וזה לפקוח את העיניים בכל בוקר, גם אם בחוץ גשם, השמש זורחת ומהירה מבפנים מהלב. יש לך איזשהו סיפור ככה, משהו באמת מרגש במיוחד שככה זכור לך?
זה סיפור שאותי נורא ריגש, אמנם נורא קטן אפשר לקרוא את זה, והוא נורא נורא ריגש אותי. הייתה קשישה שלא... שכדי לצאת מהמיטה, לקום מהמיטה, הייתה תלויה במתנדבים, כי היה לה קשה לקום לבד, והיא בסך הכל הייתה צריכה שהתקנו לה מאחז יד ליד המיטה, כדי שהיא תוכל להתרומם לבד. ולקח לה 3 שנים באמת לעובדת הסוציאלית שלה למצוא מישהו, וזה היה שעוד אלפי לא היו קיימים, וזה רק כשהתחלנו את הפעילות, באמת ביקשו מאיתנו, אמרו, יש מישהי שכבר 3 שנים, מחכה שמישהו יתקין המאחז יד.
זה לא אמיתי, סליחה שאני קוטעת אותך, גם אירה וגם אני כאן באולפן, את יודעת, בהלם. לא אמרת 3 ימים או 3 חודשים, 3 שנים.
כן, ואז המתנדב הלך, והוא גם בעצמו היה בדיוק בהלם שאתם, גם הוא היה בהלם. הוא אומר, זה התנדבות שלקחה לי 8 דקות, והיא חיכתה לזה 3 שנים, זה פשוט הפער בין גודל העשייה למה שזה דרש ממני, הוא עצום. כאילו המשמעות של זה לעומת מה שזה דרש ממני, זה פשוט היה פער עצום. ופה הבנו שמה שאנחנו עושות הוא חשוב, ושהעובדים הסוציאליים מתקשים מאוד לסייע בדברים הנקודתיים האלו, כי לא כל אחד אפשר להכניס הביתה, וצריך איזושהי פלטפורמה שתסנן להם את המתנדבים, כי עדיף לה שלא יהיה לה מאחז יד, מאשר שמישהו שהיא לא מכירה ועלול לפגוע בה ייכנס אליה הביתה.
וואו,
אז זה שהבנו להם פלטפורמה מסוננת ואמיתית שאפשר לסמוך על המתנדבים, באמת שינה את חייה. זה סיפור שהוא כביכול נורא נורא קטן, אבל הוא היה בתחילת הדרך שלנו, והוא ממש מלווה אותי מאז.
את לא ראה אותי כרגע, את תראי אותי אחר כך, כי השידור תמיד נשאר בלייב, גם בערוץ של רדיו סול, וגם בערוץ של הקבוצה שלנו של נפגשים מחוץ לקופסה. את אומרת סיפור קטן, אבל מבחינתי זה נשמע משהו שהוא בטח. מאוד 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 גדול, כי נכון. לגעת בלב אחד זו מצווה אדירה. בדיוק. בטח אישה מבוגרת שמחכה 3 שנים, זאת אומרת, כן. זה...
נכון.
אי אפשר להגיד את זה בפרופורציה בכלל, זה נורא. זה נורא.
נכון.
ממש.
אבל ככל שהזמן עובר, באמת, גם משרד הרווחה משקיעים כסף בפלטפורמות שיקדמו התנדבות בדיוק מהסוג הזה, כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, כי ההתנדבות החד פעמית והנקודתית נפלה בין הכיסאות, תקופה מאוד ארוכה. אז לפעמים זה יכול להישמע כהתנדבות קצרה או קטנה, אבל היא בעלת משמעות נורא, 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 נורא.
בוודאי, בוודאי. גם אם לפעמים להסיע, להביא למישהו, אני לא יודעת, שקית ירקות הביתה,
כן. זה משהו שהוא... כן, מי שחת המשקפיים שלה והתאשפזה,
נכון, נכון, בבית, נכון, נכון. נכון, אני חושבת שדברים קטנים כגדולים, זאת אומרת, אף אחד לא יכול בכלל לעמוד. זה לא אומר שאם עכשיו עשיתי הפעלה ל-200 ילדים בהתנדבות, זה יותר מאשר להביא משקפיים למישהו ששכח אותם באיזשהו מקום. אין לזה, אני חושבת... אחת הסיבות שהעליתי אותך לשידור, מעבר להציף כמובן את הנושא הזה של הטוב והיופי, זה באמת, בואי ספרי ככה לצופים ולמאזינים, וננצל את זה שהבמה שלנו, זאת אומרת, השידור תמיד יהיה באוויר, איך אפשר לפנות אליכם? בואי ספרי על קבוצת הפייסבוק, על עוד פרטים, מה אתם עוד צריכים, כך שבשמחה אנחנו ניתן את הבמה הזו.
אז קודם כל, האתר שלנו נגיש לכולם, אפשר פשוט להיכנס בגוגל, לכתוב LP ולהגיע לאתר שלנו. יש שם מגוון אפשרויות להתנדבות, כל אחד יכול לחפש שם בקלות איפה הוא רוצה להתנדב, לפי איזה סוג התנדבות הוא רוצה לחפש, זה אתר מאוד מאוד ידידותי.
אני רק אחזור, אני רק ברשותך אחזור, הלפי, H-E-L-P, I בסוף, אוקיי, מהמילה
הלפ. כן, אפשר גם בעברית H-L-P-U, זה גם ימצא ישר בגוגל.
אוקיי.
גם עמוד הפייסבוק שלנו נקרא ההלפרים של הלפי, שם אפשר אולי לראות את יותר את העשייה שלנו, ואיזה חברות לקחו חלק, ומה קרה בימים האחרונים, או בכלל בתקופה האחרונה בפוסטים שלנו בפייסבוק. וכל חברה עסקית שרוצה גם לקדם התנדבות ולהנגיש את ההתנדבות ואת העשייה המבורכת הזאת לעוד ועוד עובדים, ולקחת זה כחלק מהאחריות התאגידית שלהם בחברה, מוזמנים לפנות אלינו גם דרך האתר, ואנחנו נשמח לבנות איתם תוכנית שנתית ולקדם התנדבות בחברה.
דנה, את פשוט מקסימה. אני ממש רוצה להודות לך בשם כל האנשים שאתם עוזרים להם, ובשם כל האנשים שמאזינים לנו כרגע, וגם אלה שיאזינו ויצפו אחר כך בתוכנית,
אין יותר מחמם ומרגש לדעת שיש לנו אנשים כל כך טובים בארץ, והפעילות הנהדרת הזאת החלה הרבה לפני הקורונה, ומן הסתם היא תפסה הרבה יותר תאוצה בעת הזו, ואני ממש מודה לך, ואנחנו נקדיש לך את השיר של שלומי שבן.
נכון, איזה כיף לי.
את רוצה להגיד במשפט למה בחרת בו?
כן, זה שיר שתמיד נורא מחבר אותי למדינה, הוא מנסה לומר שם שלמרות הדברים הלא כל כך טובים שיש בארץ, אני מרגיש פה הכי נוח.
את גדולה, דנה.
מבורה לי מאוד להתחבר, ואני מאוד אוהבת את שלומי, כי אין כמו שלומי.
מקסים, מקסים. ואין לך מושג כמה זה גם מתחבר לדברים שקודם אמרה אירה. אז את מוזמנת אחר כך לצפות, בוודאי, את מוזמנת גם לצפות בתוכנית. אנחנו מאחלים לך המון המון תודות.
תודה, יום נפלא.
תודה, תודה רבה.
ביי.
עוד לא סיים צבא וכבר צלח את הפסיכומטרי, אמר הייתה בחינה קלה, זה לא שהוא כל כך לחוץ על תואר, זה לא שלא תהיה כבר בעולם, הבעיה בארץ הוא מטיף בשם התואר, כולם בתחת של כולם, לי בתחת של כולם די נוח, יושב אצל יחזקאל על החוף, ניו יורק ורסס יחזקאל, יחזקאל מוביל, היה ממלצרת בשביל טוקיו, היא תעבוד שם דוגמנית, כותבת מחסה קצר, המיתוס של פינוקיו, כמו היה הכותרת רק זמנית, אבל איך היא מטורפת על הארץ, אבל איך שזה קשה לה להחליט, הבעיה במדינה היא אומרת כמו שורדת, הזאת בסדר, יושב אצל יחזקאל על החוף, טוקיו ורסס יחזקאל, יחזקאל התאיז, אבל אולי באמת צריכים לנסוע מכאן, אולי כמו תמיד אני חושב בקטן, כאן ועכשיו אף פעם, אולי באמת אני סתם עצלן, כי לי בעליבות הזאת בסדר, יושב אצל יחזקאל על החוף, ניו יורק ורסס יחזקאל, יחזקאל איתי
עכשיו בשידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז אחרי השיחה המרגשת שהייתה לנו, כמה מרגש לראות את התמונה הנהדרת הזו, את התצלום הנהדר הזה, צוות מנצח עם מאמנת סופר על. איזשהו משפט על התמונה.
זו תמונה שאתם רואים, עומדת שם יחיפה, אני בכלל ועוד מאמנות עוזרות, כי זה כמה דקות שהבנו שאנחנו אלופות אירופה, ואנחנו עומדות, באמת, זה תוך חצי שעה אחרי השחייה, שאני עוד לא התאוששתי מהתחרות, ועומדות לצדי שתי המאמנות העוזרות שלי, אחת מהמבט, רחל ויגדורצ'יק, שגם למדה בווינגייט. כן, זו תמונה שמתעדת את הרגע, כן, של אושר ועייפות ביחד. כי זה בדיוק אחרי התחרות.
מקסים. עיר היקרה, כל מי שמגיע אליי לתוכנית, מקבל ממני תעודת השתתפות, יש לך שפע של תעודות ומדליות. עכשיו תהיה לך גם תעודה שהגעת אלינו להתארח ברדיו סול. ומה שכתוב כאן, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהאזין לסיפוריך המרתק והמרגש, ואני מוסיפה בעל פה, מרגע עלייתך לארץ, וכל הסיפורים המדהימים והמרגשים. והוספתי כאן ציטוט של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ותראי איך שזה...
אמיתי.
הכי מתאים לך.
תודה
אי
רבה.
אי אפשר לחבק בגלל הקורונה, אז כאילו התחבקנו, זה בשבילך, ויש כאן עוד איזשהו שי שתראי אותו אחר כך. בבקשה.
תודה רבה, זה... את יודעת שאנחנו בברית המועצות גדלנו בלי חיבוקים, אבל ידענו להעביר אהבה גם בלי חיבוק, כך שאני מרגישה את הערכה ואת האהבה בלי חיבוק.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אני מורגלת לזה.
לגמרי. איפה את רואה אותך ואת הנבחרת בעוד, בואי נגיד, שנתיים מהיום?
אני, את יודעת, אני בכלל לא חיה במטרות למרחקים ארוכים, זה אסור בספורט.
שנתיים זה ארוך?
ובתקופה הזאת אני כל יום בונה מחדש. אם אני עברתי אימון שאני הצלחתי וקיבלתי את כל הבנות וכולם מתפקדות, אני השגתי. אני לא חושבת על זה דקה אחת, אני נורא מפוקסת מטרה יום-יום ולהגיע למשחקים אולימפיים. לא יכולה לחשוב מעבר לזה אפילו שנייה אחת.
אנחנו נאחל בהצלחה. אני מאוד 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 רוצה להודות לך שהגעת אלינו לכאן ופינית מהלוז הצפוף. ואת מרגשת אותנו.
תודה רבה.
והדברים שאת עושה הם נשגבים. וכל הכבוד לך, וכל הכבוד למתאמנות ולבנות המדהימות שמייצגות את מדינת ישראל בכל מקום בעולם. והמון המון תודות לך.
תודה רבה שנתתם לי את הזכות קצת להעביר אליכם את התחושות. והכל מעולה. תודה רבה ממש.
ותודה רבה לך, סביון. ואני רוצה להודות לכל הצופים ולכל המאזינים. ובשבוע הבא ניפגש בעוד תוכנית של נפגשים מחוץ לקופסה ברדיו סול, וניפרד עם שיר מקסים מקסים של צביקה פיק, מרי לו. צהריים טובים.
תודה רבה.
שמש ורוח מלטפת חרש. בשם מרינו. אז איפה את היום אמרי לי מרינו? צוללת בעולם המים, רצית לשרוד על השמיים, אולי גם לשם ביתי מרינו שלי.
Sing it. ידענו אם היא תיגמר נוספים בלב את כל מה שהיה פעם רע ופעם טוב יותר עוד נשיקה אחת קטנה לפני שמחבים את האש עם הרגשה
שבי עוד לא נגמר נושמת לי ממך והטעם כבר